אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
גם כן תרבות. עם גואל פינטו.
שלום, תודה שבחרתם להאזין לנו. הסקט גם כן תרבות, המיטב מתוך התוכנית היומית שלנו, המשודרת בכל יום ברדיו כאן תרבות, 104.9, 105.3 FM. תהנו.
גם כן תרבות, עם גואל פינטו.
אנחנו מתחילים מיד עם הנושא הראשון שלנו. ההפגנות בארצות הברית ממשיכות. אנחנו בחרנו להשמיע לכם שיר שמשורר רומן ההיפ-הופ ושחקן הקולנוע LL Cool J, שמסכם בשיר אחד את תחושות המפגינים כולם. וכך הוא אומר: כבר 400 שנה שאתם דורכים לנו על הצוואר. גן עדן, רשע, בלי כבוד, בלי שום דבר. אמריקה, את רואה רק חרטה במראתך. במקום לתת לדם לחיות, הם מתחננים שישפך. קופצים והורסים ניידות משטרה אחרי ששובין הרג את פלויד, הכל נהיה רע. בקבוקי מולוטוב, אנרכיה ברחוב, לנו לא נשאר כלום כי העשירים לקחו כל מה שטוב. מרגיש כמו נמר בכלוב, בכלוב בקרקס פעלולים, לכן הצטתי שריפות וזרקתי לבנים.
For 400 years you had your knees on our necks, a garden of evil with no seeds of respect. In America's mirror, all she sees is regret. Instead of letting blood live, they begging for bloodlet. Revenge is a dish that's served on platelets. Transfusion or confusion, abusing our intellect. I can't be bought with a $1,200 check, even though $1,200 can make a meal stretch. My mama wasn't rich, but she earned my respect. She made a little bit of money for a lot of blood, tears, and sweat. Jumping up and down on police cars, I'm vexed. After Chauvin killed George Floyd, we got next. Molotov cocktails, anarchy on the set. The rich took the loot, so now we loot shit. Feeling like a caged tiger that's whipped to do tricks. That's why I started fires and yelled and threw bricks. They tried to run me over and arrest me and shit. Tased pepper spray and engaged with the kid. They ran up in the state house with them AKs quick. But let a nigga try and do that white boy shit. Won't be no rubber bullets ricocheting off ribs. But the white supremacists go in the cops' faces spit. Try to barbecue? Becky call the cops on the kid. Hoping and praying it'd be some Emmett Till shit. Sandra wasn't bland, they hated Mike cause he brown. Trayvon should have had an Aston Martin riding around. Amadou Diallo, it's way too many to follow. Vato, how much of my pride I gotta swallow? God only knows how deep this plan goes. I was dealing with this shit as a teen in Kangos. Harassed by cops, word to my ancestors' souls. And watching that man die slow left a hole. He cried for his mama as the murder unfold. If it wasn't for them phones, Chauvin would be at home. Feeling justified because of George's skin tone. I'm telling it to those with melanin, you're not alone. The new Malcolm, Martin, and Marcus's are now grown. America's a graveyard full of black men's bones. And I ain't got to tell you that Breonna Taylor got slayed in her own home. Had they lived, Sean could have rocked bells.
לראות את האיש הזה אומר LL Cool J מת לאט, אותיר בי חור. כשהרצח התבצע הוא זעק לאימא שתעזור. אם לא הטלפון, שובין היה בבית מבסוט מעצמו רק בגלל צבע האור. LL Cool J נותן קול ל-400 שנים של רגל על הצוואר. סופרים ומשוררים רבים באמריקה ניסו במשך שנים להזהיר את העולם, את האזרחים, את הלבנים, מפני הגזענות והאפליה, אבל אף אחד לא רצה לשמוע. נדבר על קריאתם של הסופרים ונשאל גם האם בישראל קיימת ספרות שמשמשת כמראה של הגזענות אצלנו כלפי מזרחים, ערבים, אתיופים, והאם כאן מישהו מוכן להקשיב. שלום למשוררת אשת כאן תרבות ענת שרון בלייס.
בוקר טוב גואל.
ושלום לדוקטור מימי חסקין, חוקרת ומלמדת ספרות בסמינר הקיבוצים.
שלום, בוקר טוב.
נתחיל איתך ברשותך, ענת. סופרים רבים, כמו שאמרתי בתחילת דבריי, מלנגסטון יוז, דרך ג'יימס בולדווין, טוני מוריסון, טנאסי קוטס ועוד אחרים, צעקו וצעקו וצעקו. בואי נשמע ברשותך את אחד מהקולות החזקים שם בדברים שהוא כותב.
אז אני רוצה להתחיל עם לנגסטון יוז, שהוא אחד המשוררים והסופרים מתחילת המאה ה-20, ושיר שבו הוא מתכתב עם וולט וויטמן, מדבר על אמריקה שרה, וכך כותב לנגסטון יוז, האפרו-אמריקאי, האיש השחור, גם אני שר אמריקה, זה תרגום של ערן צלגוב, מתוך אנתולוגיה שקוראים לה קושי לאימא שלהם, שיצאה בהוצאת רעב, אנתולוגיה שכולה שירה אפרו-אמריקאית משובחת, והיא נמצאת באתר שלהם, ועכשיו הוצאות קטנות שבכלל נמצאות במצוקה,
בואי נעבור לשיר.
ותתמכו בזה, זאת אחת האנתולוגיות החשובות. השיר נשמע ככה, גם אני שר אמריקה, אני האח הכהה יותר, אותי הם שולחים לאכול במטבח כשבאים אורחים, אבל אני צוחק, אוכל היטב ומתחזק. מחר אשב ליד השולחן כשיבואו האורחים, אף אחד לא יעז לומר לי, תאכל במטבח. אז חוץ מזה הם יראו כמה יפה אני והתביישו, גם אני אמריקה.
גם אני אמריקאי.
וזה אחד... נכתב במחצית הראשונה של המאה
ה-20. האם באמת אפשר לתחם את הכתיבה השחורה נגד גזענות לאותה תקופת זמן? גם בולדווין עבד פחות או יותר שם, גם טוני מוריסון עבדה שם.
נכון, והתחילו קודם, כי פרדריק דאגלס, העבד הראשון שלמד קרוא וכתוב והצליח לברוח, וכתב את הביוגרפיה שלו כבר ב-1818. זאת אומרת, אנחנו כבר מדברים על 200 שנה אחורה שהתחילה הכתיבה הזאת, שבה בעיקר כל מיני עבדים שהיו כמה בעלים נאורים שלימדו אותם קרוא וכתוב, והם השתחררו או ברחו, מתחילים לכתוב גם שירה, גם ספרות, ולתאר את העבדות ואת מה שזה עושה להם. ומכאן לתוך המאה ה-20, שבאמת מתחילים הרבה הרבה קולות של משוררים, משוררות, סופרים, סופרות, אם אנחנו הולכים לתקופה מאוחרת יותר, לטוני מוריסון, אני רוצה להתייחס דווקא לסיפור קצר שלה, יש לה סיפור קצר אחד ששמו רציטטיב, ובו היא עושה תחבולה מאוד, מאוד מעניינת, טוני מוריסון, כי היא מדברת על שתי ילדות שהאימהות שלהן לא מתפקדות ונשלחות לתמימיה, ותוקעים אותן במקום זר, עם ילדה מגזע אחר, ככה זה נשמע בפתח הסיפור, כשתוקעים אותך במקום זר עם ילדה מגזע אחר לגמרי, זה כבר משהו אחר. ומרי, זאת אמא שלי, היא צדקה. מפעם לפעם היא הייתה מפסיקה לרקוד לפרק זמן שדי היה בו לומר לי משהו חשוב. ואחד הדברים שהיא אמרה לי היה שהם אף פעם לא חופפים את הראש ויש להם ריח משונה. עכשיו, נפגשות כאן שתי ילדות, אחת שחורה, אחת לבנה, קוראים להם בסיפור מלח ופלפל, אבל אנחנו לא יודעים. וגם אני, זה סיפור קצר, וכל הסיפור, אני מנסה להבין מי זאת השחורה ומי זאת הלבנה, וזאת התחבולה של טוני מוריסון.
שבעצם טוני אומרת לנו, כולנו גזענים?
כולנו גזענים. את קוראת, הקריאה שלך היא גזענית, מה זה משנה מי הלבנה ומי השחורה? שתי ילדות, שתיהן לא מתפקדות, האימהות שלהן לא מתפקדות, שזה גם עניין מאוד חשוב אצל מוריסון, מה זאת האימהות ומה זאת אימהות שחורה, היא ממש יצרה שפת אם חדשה לאימהות שחורה, אם נתחיל עם חמדת שהורגת את התינוקת שלה כדי שלא תהיה עבד. מה זה משנה? טוני מוריסון מראה לנו, אתם קוראים ומחפשים את הצבע, ואתם צריכים ללמוד לקרוא מבעד לאור, מבעד לגוף, זה לא משנה, יש פה סיפור, לא משנה מה הצבע. וזאת אחת המחאות המאוד מעניינות שהיא עושה בסיפור הזה.
אנחנו נמשיך באמת עם הפריסה הזו הנוגעת לסופרות וסופרים שכתבו על גזענות ואף אחד לא רצה לשמוע, אבל נפנה אלייך ברשותך, דוקטור מימי חסקין, האם גם בינינו, האם גם בכתיבה העברית יש סופרות וסופרים שכותבים ואנחנו לא קוראים?
בוודאי, בוודאי. קודם כל אנחנו לא קוראים כי לא נוח לנו לקרוא. לא נוח לנו לחשוב עלינו כעל גזענים, ולכן גם אם אנחנו קוראים, אנחנו רואים לא, זה היה מזמן, ועדיף לנו לדחוק, אבל אם אפשר לתת כמה דוגמאות, ככה יש המון, אבל אחת הדוגמאות המרתקות שחשבתי עליה, נכתבה ב-1936, הרבה לפני קום המדינה, משוררת אלישבע, שנמצאת בארץ... כבר 11 שנה היא הגיעה לארץ ב-1925, והיא מתארת, באותה תקופה היא כותבת, הרבה שירה, היא משוררת מאוד מאוד פורה, אבל היא כותבת גם כתיבה פובליציסטית, ובכתיבה הפובליציסטית שהיא מפרסמת בהבוקר, היא מתארת איזו סצנה של כובסת ערבייה שמגיעה עם הילד שלה לחבס בבית יהודי, והיא מתארת את הילד היהודי מציק לילד הערבי, והיא אומרת, בסדר, זה רגיל, מה, ילדים ערבים זה תמיד, זה בסדר. Mm-hmm. אבל היא שאלה את הילד היהודי למה הוא יציק לקטן אשר עשה, לא עשה לו כל רע, וקיבלתי תשובה, מה יש? הלא, זהו ילד ערבי. ואז היא מוסיפה ואומרת, הסברות ותירוצים נגד עובדות כאין אלו, אפשר כמובן להביא לרוב. אפשר להזכיר את מצבו המיוחד של העם היהודי בין אומות העולם, בתור הגוי, המשולל תמיד הזכויות הפשוטות והיסודיות. אפשר להבין ולהצדיק באופן עיוני את טיפת הרעל הזו, החודרת לנשמת הציבור, ובכלל זה גם לנשמת ילדיו בני הגיל הרך. אפשר להוסיף גם את דבר מצבנו המיוחד בתוך העם הערבי בארץ. אך אין זה מכחיש את עצם העובדה המעציפה, ואם ישנה טיפת הרע למר, על אחת כמה וכמה מוטלת עלינו החובה להתייחם בה.
היא אומרת, הסברים יש, הסברים תיתנו מפה עד מחר, תוכלו להגיד שזה אזור מסוכן בירושלים, ותוכלו להגיד שחיילים חשבו משהו מסוים, אבל בסיכומו של דבר יש ילד שנהרג,
בדיוק, והיא אומרת, לא יימצא ודאי איש שפוי בדעתו, אשר יסכים כי ציבור אנושי בריא ורצוי יכול להתקיים על יסודות מוסר כאלה, מבלי סכנה לקיומו.
ואנחנו נזכיר, כן, אלישבע ביחובסקי נמצאת בישראל בקושי 10 שנים, נכון, מאז שהיא מגיעה, בקושי 10 שנים מאז שהיא מגיעה מרוסיה, וכבר אז היא רואה את הדברים, היא כותבת את זה...
1936.
היא כותבת את זה בדבר, מי בעצם הקהל שלה, מי בעצם קורא ואומר, וואלה, אלישבע צודקת?
תראה, הקהל, אני חושבת שהקהל הוא הרוב, אבל זה מסוג הדברים, לפי הבנתי, שקוראים אותם ולא קוראים אותם. קשה להקשיב לסיפורים האלו, זה מעורר רגשות אשם, זה מעורר מבוכה, זה מעורר פחד, ולכן יש איזושהי נטייה לדחוק אותם, לא לראות אותם בפנים, להמשיך הלאה, כי העדויות של הגזענות כמובן מתבטאות בשדה הספרות, והייצוגים לאורך כל הדרך, כלפי מזרחים, כלפי אתיופים, כלפי רוסים, כל הזמן קיימים, כי החברה שלנו היא חברה נורא מתבדלת, היא נורא אתנוצנטרית, זה כמובן מבוסס על התפיסה הזאת, המקראית של הטאב חרטנו, של רק אתכם ידעתי מכל משפחות האדמה.
וזה לא רק העניין של הגזענות נגד הערבים, אלא גם על נגד יושבי הארץ.
לגמרי. ונגד מזרחים.
אולי תני לנו איזה דוגמה.
תראה, אולי אני אתן דוגמה עדכנית נגד... הייצוגים של הגזענות בספר של דליה בטאולין שרמן, איך שהעולם נהיה לבן, שהיא ילידת 1979 מאתיופיה, היגרה לארץ ב-84, והיא מספרת ככה את החוויה הזאת של איך שהעולם נהיה לבן, וכל פעם זה חוזר, איך שהעולם נהיה לבן, ובתוך זה היא מספרת, וסיפרתי לאחותי שפעם העולם היה ירוק, והן ככה מדברות, ואחותי אמרה שאלוהים לבן, יש מין כלכלת צבעים כזאת, שכמובן הלבן נתפס כנעלה יותר, ואני מדלגת, כשקמנו ללכת, קול קטע אותנו ושמענו מרחוק כושית, בצד השני של הכביש עמדה ילדה, ואחותי צעקה לעברה, אני לא כושית, אני חומה, אבל ילדה מיירה ללכת, ואחותי בחנה אותה מקרוב וצעקה רמאית, את לא לבנה. נדלגת עוד קצת, כשיצאנו חזרה לרחוב, עברנו דרך המזרקה המיובשת, המרחבים האלו, שאין בהם מים, אוקיי? ושם פגשנו בכמה פועלים ערבים ששאלו אותנו בשקט אם אנחנו מוסלמיות, ואחותי אמרה, אנחנו יהודיות, והם שאלו למה, זה בגלל שהכריחו אתכם? והבנות של השכנה מיהרו ודחו אותנו הצידה, ואמרו לנו שבחיים, בחיים לא נדבר איתם יותר, כי ערבים זה סכין בגב.
ערבים זה סכין בגב, אז אם
אמרי לי... זאת אומרת שהגזענות על גזענות.
כמובן, על כל הגבולות שלה. ענת, זה אומר שאף אחד לא רוצה לשמוע את אנשי הספרות?
תראה, יש קהל ששומע את אנשי הספרות, וזה מחלחל לתוך כל מיני היבטים תרבותיים, בכל התחומים התרבותיים. כמובן שרוב האנשים עדיין רוצים להיות, להתגדר בזהות שלהם, גם כי זה פריבילגי, וזה אולי יוביל אותי לספר שהזכרת, של תא נסי קואטס, שזה ספר עכשווי מהשנים האחרונות, אחד הקולות הבולטים האמריקאים, ומי מדברה קודם על העולם שנהיה לבן, הוא אומר, מה זה הלבן והשחור? זה המצאות, זה המצאה מודרנית. מה זה לבנים? הם יהודים, הם פולנים, הם וולשים, הם קתולים. מי עשה בכלל את כל המנגנון הזה של הצבעים? מישהו שחושב שזה נותן לו פריבילגיות, וככה זה באמת היה, וגם זה מתחבר למה שמימי דיברה על התא בחרתנו המקרי, זה גם התא בחרתנו הנוצרי הלבן. מגיע לי יותר. וקואטס בעצם הספר שלו, בין העולם וביני, שזה ציטטה משיר של ריצ'רד רייט, שזה שיר הלינץ', עוד סופר ומשורר מהמחצית הראשונה של המאה ה-20, שמאוד השפיע, מאוד חשוב, ריצ'רד רייט, הוא כותב מכתב לבן שלו, אחרי שהם יושבים וצופים בטלוויזיה, בהכרעת הדין, אחרי שווילסון, השוטר,
אחרי יורה, עוד רצח, כן.
אחרי עוד רצח שמתרחש ב-2014, שבו השוטר ווילסון יורה במייקל בראון, איזשהו נער שנראה לו כמו סטן, משהו שבדיוק כמו שקרה השבוע עם השוטרים של מג"ב, ויש הכרעת דין עם מושבעים, אם בכלל להעמיד אותו לדין, הם יושבים שניהם צופים בטלוויזיה, בטוחים שיעמידו אותו לדין, והמושבעים פוסקים לו, השוטר משוחרר לחופשי, לא צריך להעמיד אותו לדין.
זה היה השבוע שבו למדת שהרוצחים של מייקל בראון יצאו לחופשי, הגברים שהותירו את הגוף שלו ברחוב כמו איזו הצערה, מטילת מורה על כוכב המקודש, לעולם לא יאנשו. לא ציפיתי שמישהו יאנש אי פעם, אבל אתה היית צעיר, כך הוא אומר לבן שלו, ועדיין נאמנת. נשארת ער עד 11 בלילה, חיכית שיכריזו על הרשעה, וכשהכריזו במקום זאת שלא תהיה הרשעה, אמרת, אני צריך ללכת, ועלית לחדר שלך, ושמעתי אותך בוכה. נכנסתי 5 דקות אחר כך, ולא חיבקתי אותך, ולא ניחמתי אותך, כי חשבתי שזאת תהיה טעות מצידי. לא אמרתי לך שיהיה בסדר, כי מעולם לא האמנתי שיהיה בסדר. מה שאמרתי לך זה מה שסבך וסבתך ניסו לומר לי, שזו הארץ שלך, שזה העולם שלך, שזה הגוף שלך, ואתה חייב למצוא דרך לחיות בתוך כל זה. אני אומר לך עכשיו שהשאלה איך לחיות בתוך גוף שחור, בתוך ארץ עבודה בחלום, היא השאלה של חיי. ושהמרדף אחר תשובה על השאלה הזו, כך גיליתי בסופו של דבר, עונה לעצמו. אלה הדברים הנפלאים שכותב תנאסי קוץ לבן שלו. ענת, כאשר קוראים את הדברים האלה, כאשר רואים את ההיסטוריה חוזרת רק 5 שנים אחרי, כאשר אנחנו בבוקר שמיני של מאומות בארצות הברית, וכאילו כלום לא השתנה.
כאילו שום דבר לא השתנה, ואני אגיד לך עוד משהו, זה גם לא השתנה, כי זה קרה פה לפני שנה, וזה ימשיך לקרוא פה, וזה קרה פה השבוע עם הילד הערבי, האוטיסט שלא הבין את השוטר ומיד ירו בו. זה הדבר הזה, אוקיי? אני הלבן, אני השוטר, אני בעל הכוח, אני מיד יכול לפעול, ואני לא רואה. אנחנו פשוט עיוורים, ואנחנו חרשים, ואנחנו לא רוצים לראות את האנשים שטיפונת אולי נראים אחרת מאיתנו. כן. למה להתאמץ?
למה להתאמץ?
בוא נשמור על הזהות שלנו ועל הפריבילגיות אולי... שלנו. ולא נעשה שום מאמץ להתקרב.
אולי מילה לסיום, הדוקטור מימי חסקין. סעד קשוע, סעד קשוע היה כוכב ענק כאן בישראל, כוכב תורים בעיתונים שכולם ציטטו, סדרות בטלוויזיה שכולם צפו, אפילו סרטים שנהנו מהם, וגם סעד קשוע הרים ידיים ועזב את ישראל לטובת אמריקה. אני אשמח לסיום אם תקריאי מדבריו אפרופו השיחה שלנו עכשיו.
אוקיי, תודה. באלכסון פורסם מכתב שהוא כותב לאתגר קרת, והוא כותב לו, אתה מבין? אתה סוג של כוכב, ובשיא ההצלחה, סרט עומד לצאת לקולנוע באותו קיץ, וסדרה חדשה הצטלמה באותם ימים ראשונים של המלחמה, ופתאום אני הופך להיות האויב. פתאום כל עיתונאי זב חותם, מרגיש שהוא יכול לחלות את זעמו בי. פתאום אני מפחד מנערת המים על הסט של הצילומים. פתאום גם עוזר ההפקה שמעולם לא פגשתי, מרגיש שהוא יכול לעמוד מולי כשאני מגיע ליום צילומים, ולהגיד לי בתחושת עליונות ברורה, אנחנו צריכים להיכנס באים אימא שלהם אחד אחד. ואני מפחד.
ואני מפחד. 400 שנים, 400 שנים של ישיבה על הצוואר. ענת שרון בלייס והדוקטור מימי חסקין, אני מודה לכן מאוד שהייתם איתנו הבוקר.
תודה. להתראות.
תודה רבה.
היום בבית המחירות קריסטיז עם אחר עותק של עיתון, עותק של עיתון, הצפי שהעותק אמור להכניס בין 300 ל-500 אלף דולרים. למה האיחוד שלו ולמה להזזל עותק עיתון עולה כל כך הרבה כסף? התשובה היא שבעיתון הזה שיצא ב-20 בספטמבר 1814, לפני יותר מ-200 שנים, פורסם לראשונה כפואמה ארוכה The Star Spangled Banner, שלבסוף יהפך להמנון ארצות הברית. נמצא איתנו הפרופסור ערן שלו, חוקר היסטוריה אמריקאית, ראש החוג להיסטוריה כללית באוניברסיטת חיפה. תודה רבה לך שאתה נמצא איתנו הבוקר.
בוקר טוב, ראש החוג לשעבר.
ראש החוג לשעבר. נדבר על המחירה הזו שתתקיים היום. גזיר עיתון, חתיכת עיתון בין 200 שנים, לראשונה הפואמה שתהפוך להמנון ארצות הברית מתפרסמת בו. מה בעצם היה הגלגולים שלה?
היא מתפרסמת שבוע אחרי שהיא נכתבת. זה שיר צעיר כשהוא נכתב. הוא נכתב על ידי עורך דין מבולטימור, בן 35, ושמו פרנסיס סקוט קי. קי הוא עד לקרב שמתחולל, קרב בין אנגליה לארצות הברית.
1812.
מלחמת 1812, זאת אומרת, המלחמה היא כבר בת שנתיים שזה קורה, זה קורה בשנת 1814, היא פורצת ב-1812, היא למעשה מלחמת עצמאות שנייה של ארצות הברית, כנגד האימפריה הבריטית. ארצות הברית היא עדיין מדינה קטנה, ושחקן משני ביחסים הבינלאומיים, במערכת המעצמות. בכל מקום, אנגליה פולשת לארצות הברית, צריך לזכור, זה תוך כדי המלחמות הנפוליוניות, כלומר, לאנגליה יש בעיות אחרות על הראש, ב-1814 הם שולחים... אנגליה שולחת צי לארצות הברית, צי פלישה. הצי הזה עולה במעלה מפרץ הצ'סאפיק, כובש את וושינגטון הבירה ל-24 שעות, שורף אותה כליל, כולל את הבית הלבן, הנשיא האמריקאי מדיסון נס על נפשו, החיילים הבריטים שורפים כמעט את כל העיר, וממשיכים במעלה המפרץ צפונה, עד שמגיעים לעיר בולטימור, שהנמל שלה נשלט על ידי מצודה, מצודת מקהנרי, פורט מקהנרי, ושם הם נעצרים, כי הם לא יכולים, יש שם סוללת תותחים, הם לא יכולים להמשיך להפליג. וזהו הרקע
לכתיבה עצמו, כי בעצם אותו משורר, כן, הוא בעצם עורך דין צעיר, פרנסיס סקוט קי, נמצא על אחת האוניות שם, הוא עד לקרב שתיארת לנו אותו עכשיו. אתה יודע, אי אפשר להתנהל בשיחה כזו מבלי לחשוב על מה שקורה ברגעים אלה ממש באמריקה. והפואמה אומרת, או אמור, את תוכל לראות באור השחר המוקדם את שבירחנו בגאווה באור הדמדומים האחרון. זה מטורף, זה 200 שנים וכלום לא קרה בפואמה הזאת, מהפואמה הזאת.
כן, לא רק זה, אלא שבולטימור היא עיר, היא עיר במדינת מרילנד, היא עיר דרומית, ויש בה אוכלוסיית עבדים גדולה, כשהשיר הזה נכתב בשנה הזאת. כלומר, הפרדוקס האמריקאי של החירות והשיעבוד והכפייה הם כבר בני מאות שנים. כבר אז יש להם היסטוריה ארוכה. כן, זה אחד מנפלאות תעתועי ההיסטוריה, שהמדינה שמייצרת רעיונות של חופש נשגבים, היא גם מדינה שיש בה עד היום אי שוויון בולט וקיצוני.
אולי גם ניתן לו קרדיט, כן? כי בסוף הבית הראשון, בהמנון, הוא אומר, האם דגל זרוע כוכבים, זה עדיין מתנוסס מעל ארץ החופשיים ובית האמיצים. כנראה שהתשובה היא לא.
כן, למרות שהתשובה שלו, אם היינו שואלים אותה, הייתה שהוא כן. מכל מקום הוא כותב, הדגל שהוא רואה אותו, הוא הדגל שבעקבות לילה שלם של הפגזות, של פורט מקנרי, המצודה לא נכנעת, ועם אור הדמדומים הם מעלים מחדש את הדגל הענק שעדיין קיים ונשמר מכל משמר במוזיאון, בסמיתוניום בוושינגטון. הוא חוזה בו והוא רואה אותו מתנוסס, סימן שהמצודה לא נפלה והפלישה הבריטית נבלמה.
בוא נצחק קצת, ונצחק בגלל ש הפואמה הזו הפכה פופולרית כי הייתה לה גם נעימה, והיה קל להכיר אותה, היה קל לשיר אותה, היה קל לזכור אותה, אבל הנעימה היא בריטית, אז זאת אומרת שבעצם האמריקאים גם את זה לקחו מהבריטים.
נכון, כלומר, בתחילת המאה ה-19, ארצות הברית היא חוסה עדיין תחת צילה הכבד של בריטניה, ובוודאי מבחינה תרבותית, כלומר אין עדיין יצירה תרבותית אמריקאית משמעותית עוד שנים רבות, והם נזקקים, כן, ואגב, כלומר המלחמה הזאת היא חלק מהניסיון הזה להשתחרר מאנגליה, אבל הנה מבחינה תרבותית הם צריכים, אין עדיין קומפוזיטורים אמריקאים גדולים, והם עורכים אל הנעימה הבריטית הפופולרית הזאת. אגב, השיר הזה לא נכתב בתור הימנון, והוא לא יהיה הימנון.
זהו, אז בוא נדבר באמת על הנקודה הזו, הפרופסור שלו. זה פורסם לראשונה ב-1814, כמו שאמרנו, גיליון היום. נדמה לי שנותרו עוד שלושה עותקים בלבד מהעיתון המקורי, זה אחד מהם, עם אחר היום, מ-1814. מה קורה, אתה יודע מה, אני אשאל אותך עוד לפני כן, מה היה ההימנון של ארצות הברית אז?
אין דבר כזה הימנון, כלומר הימנון הוא קטגוריה שלא קיימת, היא מומצאת לקראת סוף המאה ה-19, בתחילת המאה ה-20, מדינות לאום שהם עצמן דבר
שהוא נהדר, לא ידעתי. חדש. אוקיי, אוקיי.
כן, הוא דבר חדש בהיסטוריה האנושית, כלומר כל הסמלים של מדינה, דגל לאומי, הימנון, סמלים, הם או שמדינות חדשות ממציאות אותם, כמו ארצות הברית. גם הדגל האמריקאי הוא המצאה טריה יחסית. אגב, הדגל האמריקאי הוא סיפור אחר, שאפשר לדבר עליו בהזדמנות אחרת. הוא הדגל הלאומי הראשון בכלל. או שהם מאמצות דברים מההיסטוריה שלהם, לארצות הברית אין היסטוריה, צריך לייצר את הדברים הללו. אבל הם לא נזקקים לו. כלומר, רק במאה ה-20 ארצות הברית נזקקת כלל למנון, ואז יש כמה חלופות אפשריות. יש את הייל קולומביה, שהוא שיר שהרבה יותר קל לשיר איתו. היה אפשר לבחור בו באותה מידה, ועד היום הוא אגב ההמנון הרשמי של נשיא ארצות הברית, שהנשיא האמריקאי נכנס בחדר כלשהו. זהו השיר שהוא גם מרש צבאי, למעשה. כלומר, השירים הללו מתחברים לניצחונות צבאיים ולמיליטריזם. אבל הסטאר ספנגל בנר הוא שיר מוכר, ידוע, והוא נבחר על ידי אחד הנשיאים האומללים ביותר, הוא הרברט הובר, שנבחר כמה חודשים לפני השפל הגדול, והוא נאלץ להתמודד עם הרבה מאוד. כנראה שהוא חש צורך, כן, והממשל שלו, לעודד את הפטריוטיזם האמריקאי, ולכן הם
בחרו בדבר הזה.
בחרו בהמנון. ההמנון הזה נבחר כי הוא מוכר ופופולרי, וכי קשה לשיר אותו.
כי קשה לשיר אותו טוב, אנחנו רואים את זה בכל הופעות הסופרבול, כן? כל אחד מזייף יותר מהשני, כאשר מגיעים אל הנוט הגבוה הזה. תודה.
ואף אחד לא מכיר יותר מאשר בית אחד.
בוודאי, רק את ה... טוב, אבל צריך לומר את האמת, גם במרסייז אנחנו מכירים בקושי את השורה הראשונה, ואחר כך מי זוכר את ההמשך.
נפתלי ארץ, אם ברסה לנו טובה, וכתב שיר קצר.
הפרופסור רן שלב לעונג, אני מודה לך מאוד שהיית איתנו.
תודה, תודה.
לנושא הבא שלנו, במשך 60 שנות חייו הספיק הדוקטור אוריאל אופק לכתוב, לאבד, לתרגם כ-100 ספרים, וזה בנוסף למחזות, לתסקיטים ולתסריטים. הוא הוציא תחת ידיו את הלקסיקון לספרות ילדים. עכשיו ביתו, אתר האופק, עושה מעשה והופכת את אביה ליוטיובר. שלום אתר האופק.
בוקר טוב, בוקר טוב. כן, הנכד שלי בעיקר מאושר מזה.
מזה שסבא הוא יוטיובר.
כן, הוא עד עכשיו, זה שיש לו סבא רבא, סופר ילדים, חוקר, ספרות ילדים, מסורר, תתמנה את זה.
כן, למי יש כוח לזה בכלל?
כן, אבל כשהראיתי לו את הערוץ, הוא נדלק, פתאום הוא התחיל להחשיב את סבא רבא. אמר לי, יו, אני לא מאמין, יש לי סבא רבא יוטיובר, אני אספר לחברים.
מה אבא שלך היה אומר על זה שהוא יוטיובר?
תשמע, אני בזמנו בכלל, אתה יודע, זה בטח נשמע, היה נשמע לו כמו סינית אם הוא היה בא לבקר לרגע, אבל אני בטוחה שהוא מאושר מפני שעד שהבחור תראה, זה בכלל הייתה יוזמה של מעריץ, של הזמר העברי, שהפך לעצמו לשליחות, הוא מעדיף להישאר בעילום שם, אבל, וזה לא הפרנסה שלו, אבל הוא ממיר במסירות כל מיני, אתה יודע, תקליטים, סרטים לפעמים שהולכים להיכחד עוד רגע, משמר אותם בדיגיטל, הופך לאנשים שהם מבקשים, עושה להם ערוץ, ומכיוון שכבר היה לו, היו לו הרבה תקליטים של אבא שלי, אמא שלי בזמנו מסרה לו, הוא לפני שנים יצר קשר עם אמא שלי, שאל אותה אם אפשר לקבל, היא מסרה לו, והוא לפני שנה בערך פנה אליי ושאל אותי אם אני רוצה לעשות לו ערוץ, כי יש לו המון חומרים וחבל. לקח לי זמן להבין שמדובר באיש רציני ביותר, שגם עשה ערוץ למשל ליאנקלה רודבלי, שהוא ידידי, ושאלתי את יאנקלה ויאנקלה, היה מלא התפעלות. אמר לי, תשמעי, זה בן אדם יסודי, נמרץ, חרוץ, בטח, וגם כאילו הוא לא רוצה כסף, הוא רוצה תקליטים. מי שאין לו לתת לו תקליטים, הוא לוקח סכום סמלי ביותר רק בשביל המעט עבודה שהוא משפיע, זאת אומרת, הוא ממש לא מתפרנס בזה, מזה. הוא ישב ותוך כמה ימים, ממש התחיל לפני שבוע, תוך כמה ימים העלה לערוץ הזה, 300 ומשהו יצירות.
זהו, אז אני רוצה רגע לדבר על ה... לא רק על הכמות המטורפת, אלא גם על המגוון. כשאני נכנסתי אל הערוץ הזה, תשמעי, אבא שלך בכלל אכל, נשם, ישן, או שהוא רק כתב כל הזמן?
תשמע, האמת היא שהוא לא כל כך ידע לנוח, והוא לא כל כך ידע לבלות, נגיד, אמא שלי הייתה תמיד מתלוננת שכשהם הולכים לחברים, היא מתיישבת עם החברים ומקסקשת ומדברת ונהנית, ואבא שלי מיד נדבק לאחד מהארונות הספרים בבית, אם היו פעם, בכל בית היה ארון ספרים. אין כבר פחות, נדבק לארון וזהו, אי אפשר היה להזיז אותו משם. כל הזמן הוא היה קורא, חושב, עסוק, עסוק במושאי המחקר שלו, מן הסתם, כי הוא לא כל כך היה יצור חברתי. כנראה זה היה סוג של הצלה בשבילו.
אני רוצה שנשמיע למאזינות והמאזינים שלנו, מעט, ככה מין תצרף קטנטן, לפני שנשלח אותם אל הערוץ יוטיוב החשוב הזה.
כן, וגם כדי... נבקש מהם לעשות מינוי, אם הם יכולים.
רגע, 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 לא, הכל נספיק, הכל נספיק.
אם למישהו יש משהו נדיר, אנחנו עוד צריכים.
בוא נתחיל ב8 בעקבות 1.
יאללה.
זה הפסקול היחיד שאביך כתב?
מה פתאום?
היו פסקולים נוספים מלבד 8 בעקבות 1.
בוודאי, משיח הזה, כן, ומרגו שלי. אגב, בשיר עכשיו שהשמעת,
כן?
יש מצב ששומעים גם את הקול שלי. אני זוכרת, גורי סגל היה הסולן, הבן של שמוליק סגל שצעק, 1, 2, 3, יכול להיות ששומעים גם את הקול שלי, כי השתתפתי קצת לפעמים בהקלטות ובאתי לצילומים, זה היה נורא כיף.
תראי, כאן זה נפוטיזם, אבל זה כבר תוכנית אחרת. אני רוצה שנעבור משמונה בעקבות 1 לדני דינה, כי גם את זה אבא שלך כתב.
נכון, ושלמה ארצי שר.
העולם הוא גדול ופתוח, בו כל כך מעניין לבלות. לא כדאי בו לנוח, אך כדאי בו לנוח, ודברים נפלאים לגלות. תנידינה הולכים בצידי הדרכים.
טוב, אז זה אני זוכר ממש שאתה רני, זה היה מין תוכנית כזאת על זהירות בדרכים.
נכון, ואגב, מופע הרנבות של דוקטור קספר לקח משם את השורה הזאת, בואי דינה נצא מן הבית, בשיר הזה עם חייל אמריקאי במיטה,
נדמה לי. פשוט נהדר, הכמות הגדולה. עכשיו, איך הוא בעצם קפץ מסוגה לסוגה? איך רגע אחד כותבים פסקול, רגע אחד כותבים לתוכנית טלוויזיה, ורגע אחד כותבים למחזה?
תשמע, מה זה רגע אחד? קודם כל, זה היו דברים שהוא נורא אהב לעשות. ואז היינו מדינה קטנה, עם מעט מאוד, אני לא יודעת אם להגיד מעט מאוד כישרונות, אבל מעט מאוד כישרונות שהגיעו למקומות שמהם אפשר ליצור. אתה יודע, זה לא כמו היום שאתה מקליט את עצמך מעלה ליוטיוב, והופ, שומעים עליך ואתה מתפרסם. אז פנו אל אבא שלי המון, הוא באמת שלח יד, הוא גם היה חבר של מנחם גולן, ושל כל המלחינים האלה, יוסף הדר, ואנדת מלבנון, וכל מיני כאלה. אז היו פשוט פונים אליו לכתוב מילים, עם מחזות זמר, הוא גם כתב מלא מחזות זמר.
שילמו לו גם, או שזה היה מין מערוף?
שילמו. בוא נגיד, אם אמא שלי לא הייתה בסביבה בשביל לדאוג שישלמו לו, יש סיכוי שהיינו מתים מרעב, כי הוא בכלל לא התעסק בזה, לא עניין אותו. כמה משלמים, אם הוא היה אומר לי, אמא שלי, הייתה אומרת לו, תבקש כך וכך. הוא אומר, אבל בין אליה, אני בסך הכל עבדתי איזה 5 דקות. היא אמרה לו, וכמה זמן לקח לך להיות אוריאל אופק?
נייס, 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 נייס. תגידי, איזה מין אבא הוא היה?
תשמע, היום, בדיעבד, אחרי שבגרתי ולמדתי להסתכל על הילדות שלי, אתה יודע, הרבה פעמים אומרים לנו איזה מין ילדות הייתה לנו ואנחנו מאמינים. היום אני מבינה שאבא שלי לא היה לו כל כך זמן להיות אבא. עד שהייתי בת שבע, כן. עד שהייתי בת שבע, הוא היה המלך שלי. זאת אומרת, אז נסענו, הוא נסע לקנדה, ואנחנו אחריו, הוא נהיה עסוק. היו לו טרדות פרנסה, ובעצם הוא די זנח אותי. וזה די כנראה השפיע על המשך חיי. אבל עד גיל 7, הייתי הילדה המאושרת בעולם. אבא שלי היה מספר לי, אני זוכרת שעשיתי לו הנחה, מותר לו לספר לי רק 4 סיפורים לפני השינה, במקום 8 שהיה לפני זה. והיה באמת, בזכותו למדתי לקרוא בגיל 3, הוא היה מושיב אותי על ברכה וקורא לי מספרים מנוקדים. פשוט העיניים שלי עקבו, אני עד היום חושבת שזאת הדרך הכי טובה ללמוד לקרוא. העיניים שלי עקבו אחרי האותיות עם האצבע שלו, ופשוט הבנתי מה הוא קורא, כולל ניקוד. אבל הוא היה גם אבא כזה, אתה יודע, אסטרונאוט. נגיד, פעם שכחתי, הוא היה מביא אותי לתיכון חדש בבקרים, שכחתי פוסטר, הייתי בוועדת קישוט, והוא ראה שער, כשהוא הגיע לדבר, לבית דבר בתל אביב, הוא ראה שהפוסטר מונח שם, חזר לתיכון חדש, התחיל לחפש אותי, הייתי כבר בכיתה י' א', נכנס לכיתה ת', אמרו לו, אמר אופק, נכנס כבר לא בכיתה ת', נכנס לכיתה י', עד שהוא מצא אותי.
אז איך עוברים? אז איך עוברים?
אמרים בבית את הטלפון ואומר דבר לילדים שלום.
אז איך עוברים באמת מהתחושה הזו של אבא שזנח לבין דווקא זו שממשיכה את העבודה שלו, זו שמאדירה את העבודה שלו?
קודם כל הוא היה בן אדם מקסים וחמוד, וזה שהוא זנח, ושפעם בכלל לא ידעו שילדים, פשוט ילדים זה פשוט בן אדם קטן, הם לא מרגישים את מה שלא אומרים להם להרגיש, הוא דבר, לא יודעת. הוא היה באמת איש טוב, מקסים, חיוך תמידי, פרוס על פניו, קצת חיוך של מסכה כנראה, כי לא מזמן דרך אתר אוצרות הגיעו אליי מכתבים שהוא כתב להוריו כשהוא היה, לפני שהוא נשבע בגוש עציון נדמה לי, או תוך כדי, הוא כתב שהוא הפסיק להרגיש אחרי דני מס נפל, כבר הוא ראה חברים שלו מתים סביבו, והוא הפסיק להרגיש, זה כבר לא מזעזע אותו אז. חשבתי שאולי אז הוא גידל איזשהו שריון כזה, ומתפנים רגשות, ובגלל זה אימץ לעצמו מין חיוך כזה תמידי על הפנים. אבל תשמע, מאוד אהבתי אותו, ילדים אוהבים גם מורים מתעללים, אגב, חלילה.
זה לא המקרה, זה לא המקרה. זה לא המקרה.
מקסים ואבא נהדר, ואז לא כל כך ידעו שפתאום כשאתה מפסיק לשים, לתת תשומת לב לילדה שלך, יכול להיות שהיא תרגיש שהיא נשכחה, וזה לא יעשה לה טוב. אבל בסדר, מה לעשות? הוא היה אבא נהדר מכל שאר הבחינות. באמת, בנוסף לזה, הוא היה גם, אני תשומת, וכבר אני בעצמי התחלתי, כבר הייתי עסוקה בספרות, ספרות ילדים וזה, איבדתי, כמו שרבים אחרים במקצוע איבדו,
מנטור.
לא היה גוגל אז, הוא היה גוגל
מהלך. אז באמת, באמת המילים הם ב-DNA שלך, גם את, גם אחותך, גם ביתך, כל העיסוק הזה בספרות ילדים ובכלל במילים, זה משהו שאי אפשר לברוח ממנו? לא יכולת להיות וטרינרית?
אני לא יודעת, כי הדור הבא, באמת, אמא שלי והבנות, ואמא שלי גם, כן, יש לה זכויות משלה, הייתה גם סופרת ילדים בשעתה קצת יותר פעילה. אז כן, אני חושבת שיש איזשהו משהו ב-DNA של המילים, אבל אני באמת לא יודעת אם הנכדים שלי ימשיכו בכיוון, כי הדור הזה של הילדים של היום פחות מתעסק בטקסט ויותר בתמונה ובשמה.
טוב, ארגנת לו סבא, יוטיובר, זה ימשיך הלאה. בדיוק בנקודה הזו אני רוצה להשמיע למאזינות ומאזינים, אולי גם לך, קטע קטן, אסקט, תסקית, כן? כמו שקראו לזה פעם, קטע קטן מהציפור הכחולה.
אוי, נהדר.
השעה כבר 9. עבר עוד יום של עבודה קשה ביער.
הילדים נרדמו.
מי יכול לבוא בשעה כה מאוחרת? עוד כשסופה משתולדת בחוץ.
ערב טוב לכם, שכנים יקרים.
ערב טוב, גברת ברלינגר. כנסים, כנסים.
אז מה, זה בעצם אבא שלך בציפור הכחולה, הוא איבד וכתב את השירים, אבל זו אגדה מוסיקלית בעצם אחרת, נכון?
לא, 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 זה בעצם הסיפור של מוריס מטרלינג, שאבא שלי איבד והפך למחזמר, שהולחן והוא שר והוא צג בתיאטרון טילון, הוא עשה כמה מחזות זמר, ובאמת המחזה הזה היה כל כך אהוב עלינו, וגיליתי גם בתגובות כששיתפתי את הערוץ בפייסבוק, חברות שלי שזוכרות את זה, וחברה אחת שכתבה לי, אני יושבת עכשיו מקשיבה ודומעת, נורא אהבנו את זה, גם אני בבית אצלנו, זה היה תקליט שחרשנו, היינו, יש גברת ברלינגר הזאת בסוף, כשהיא מוצאת את הציפור הכחולה, היא באה להחזיר להם אותה, היא אומרת, אני לא בוכה, אני צוחקת מרוב עושר. אז ככה בדיוק הזה היה אצלנו מין משפט משפחתי שהיינו חוזרים עליו בכל הזדמנות. אגב, זאת ההזדמנות להגיד שהבחור הנהדר הזה מצא כמעט את כל היצירות של אבא שלי, ומה שחסר לנו מאוד זה התקליט של סמי וסוסו, והתקליט של המחזמר נאסר א-דין, שנדמה לי שהוא עלה בגודיק.
איך הוא קשור לסמי וסוסו?
אמא שלי כתבה את התסריטים של התוכנית סמי וסוסו, לא בערבית, אמנם, בעברית, אבל...
טוב, אני צריך מישהו שיעזור לי להרים את הלסת עכשיו מהרצפה.
כן, סמי אברהים, נדמה לי קראו לו לסמי, היה בן בית אצלנו בזמנו.
טוב, צריך למצוא לך את זה. אז מה אנחנו מחפשים בעצם את האלבום?
את תקליט של סמי וסוסו. אבל רק מישהו שיכול למסור אותם, יקבל בתמורה העתק דיגיטלי, אבל הבחור הזה, הוא משמר את התקליטים אצלו. אם למישהו יש את סמי וסוסו או נאסר א-דין את התקליטים, מוזמן ליצור איתי קשר. אפשר למצוא אותי בגוגל וכל מיני צורות.
מקסים, וגם אותנו כמובן, את כאן תרבות. נאמר שוב לכל המאזינות והמאזינים שלנו, ערוץ יוטיוב חדש לדוקטור אוריאל אופק, יש שם
כן,
באמת...
כן, צריך לכתוב ביוטיוב, אוריאל אופק הערוץ הרשמי, ואז זה עולה, ואם אפשר לעשות מינוי, נהיה מאושרים.
גם מינוי וגם אם יש לכם חומרים נוספים שאתם נכון. רואים שחסרים, הכל קיים. אתר האופק לעונג, אני מודה לך מאוד שהיית איתנו הבוקר.
תודה, ביי.
אני רואה אישה פנויה, אני שואל אותה מה בנוגע. אם שואלים אותי מה שעה, אז אני טוען שאני לא יודע. אם אני רואה גנב, אני נגנב איתו. ואם אני רואה זמן בסביבה, אני לוקח אותו. לוקח את הזמן,
לוקח, לוקח את הזמן.
הזמן הוא לוקח, לוקח את הזמן.
אם בסיבוב ניגש אליי שוטר, אני מושיט להזיקים את הידיים. אם מתחשק לי לא להיות עצוב, אז אני נוסע לכיוון ירושלים. אם אני רואה חתול, אני לטוב הטוב. ואם אני רואה זמן בסביבה, אני לוקח אותו, לוקח את הזמן.
אני יושב בשקט על ספסל לא ציבורי, ולא שואל את אף אחד מתי תורי. נשען על הירח ומביא איך העולם מסתובב כמו תקליס.
איזה גרסת כיסוי יפה פייה של לוקח את הזמן. בדיוק על זה אנחנו מדברים עכשיו, רק לפני מספר שבועות היא חזרה לחיינו. נדמה כאילו היא מעולם לא עזבה. זהו זה, תוכנית הטלוויזיה המיתולוגית, אומרים עליה מיתולוגית. היא משודרת בכאן 11, היא מצליחה היכן שהצליחה תמיד, בהומור, בסטירה וגם בשירה. ואנחנו נדבר על רגע השירה הזה. אחד הרגעים היפים בכל תוכנית, הרגע בו שחקני התוכנית, רובם בכלל אינם זמרים, פוצחים את פיהם שיר בעיבוד חדש וקסם אמיתי מתחולל. נמצאת איתנו עכשיו אתי ענת הסגב, והיא עורכת ראשית של זהו זה. שלום אתי.
שלום, בוקר טוב.
תודה שאת נמצאת איתנו עכשיו הבוקר, ולצידך נמצא אבי קושניר השחקן. שלום אבי.
בוקר טוב, שלום רב.
לפני שניכנס אל תוך השירים היפהפיים האלה שאתם נותנים לנו מדי תוכנית, אני אשמח במובן אישי אם אני יכול, אבי, איך אתה מרגיש בראי המאבק התרבות שקורה בשבועות האחרונים, כשאתה עובד, ואנחנו מדברים על עבודה מרכזית שלך עכשיו בזהו זה, וכל כך הרבה חברות וחברים שלך נמצאים בבית חסרי פרנסה?
זה כואב מאוד, זה ש... אי אפשר לעבוד, זה לא רק שחקנים ושחקניות, כמו שכבר כולנו יודעים, זה 140 אלף איש, זה כל מי שנמצא מאחורי הקלעים, ותעשיית התיאטרון מעסיקה כל כך הרבה אנשים, ומעבר לזה, בכל תיאטרון, תיקח את תיאטרון בית לסין שבו אני עובד, ותרד מהתיאטרון למטה ברחוב פרישמן, לכל המסעדות, והברים, והפאבים, ונהגי המוניות, ובייביסיטרים, כל האנשים האלה יש להם פחות עבודה, כי אין תיאטרון. זה לא רק שחקנים, זה הרבה יותר משחקנים. שחקנים זה אחוז הלא הגדול של האנשים שאין להם פרנסה. עכשיו, אני מרגיש קצת בר מזל שבכאן 11 החליטו להזמין אותנו לעשות זהו זה, אז כן היינו עסוקים וכן עבדנו. זהו זה, אבל אין קשר.
אבל המצב יכול היה להיות אחר לגמרי. טוב,
לגמרי.
ניתן כאן נקודה, ונחזיר את המאזינות והמאזינים שלנו לאחד הרגעים היפהפיים שלכם בתוכנית, וזה הביצוע, אחד השירים האהובים עליי, לצל עץ תמר.
צל עץ תמר ואור ירח, ומנגינת כינור תקסים את הלב, עולה הצליל רועד בוקע, ממיתרים נשפך כאב, נגן כינור, נגן שיריך.
אתי, איפה הכל התחיל? מתי החלטת להעלות את השחקנים שלך שישחקו זמרים?
האמת שגם בזהו זה המיתולוגי, זאת שדיברת עליה, הם תמיד עשו, כמעט תמיד היה שיר השבוע שהיה קשור לנושא של הפרק איכשהו. והשירים האלה גם זוכרים אותם קצת, אמא שלי תמיד רצתה שהבן שלה בטלוויזיה, כל מיני שירים חמודים כאלה.
כן.
והאמת שהפעם הראשונה, בטח קושניר גם זוכר את זה, שפתאום אמרנו מה הם יכולים לעשות, זה היה לפני 7 שנים במופע שעשינו בקאמרי במלאת שנה למותה של ענת גוב. וחשבתי מה אפשר לעשות עם החברים של זהו זה, מה הם יעלו ויצאו לעשות מערכונים, כי היא כתבה המון בזהו זה, כן. ענת. אז אמרנו בוא נעשה שיר, וענת ספציפית ביקשה שבהלוויה שלה ינוגן השיר Always Look at the Bright Side of Life.
מונטי פייתון.
וככה חשבתי שאולי זה יכול להיות רעיון, שזהו זה הם ירצו לשיר את זה. והם רצו.
היא צדקה.
וגם גידי...
כמו תמיד אגב, גואל, כמו תמיד.
וגם גידי כמובן הצטרף בסוף. מתי הבנת שיש כאן רגע, אני אפילו לא יודע למצוא לו מילים, שיש רגע בארבע דקות האלה?
האמת, קושניר, אתה יכול להתפרץ דרך אגב.
אני לדברייך השתגעת?
השתגעתי, בדיוק מה אני צריך, אחרי זה תחתכי לי.
אחר כך לא תיתן לי תפקידים,
מה? לא, האמת שקומיקאים באופן כללי יש להם יכולת שירה, זה כמעט בילט אין, כי כל העניין של הקומדיה יש לה את העניין של היכולת לחכות ולשמוע ולשים לב לדוקיות וניואנסים, ויש לה חוש קצב. בדרך כלל קומיקאים מי דני קיי ולא משנה מי, זאת אומרת, רשימה ארוכה, כל החבר'ה של ארץ נהדרת, יש להם חוש מוסיקלי יוצא מן הכלל. אז היה ברור שהם יודעים לשיר. אבל איכשהו זה התגלגל, בהתחלה אמרנו, מה נעשה שיר, אולי נעשה את השירים של זה או זה מפעם, אבל זה לא התחבר.
כי בעצם מה
אמירה... באמת התחלנו, גואל, באמת התחלנו, השיר הראשון ששרנו בנגלה הזאת, זה את השיר פרנויה של גרוניך, מזה או זה. יש אבל דבר אחד שאני חייב להגיד, שיש אהבה גדולה לשיר, לכולנו, וגם... יש איזשהו שחרור ופרגון הדדי שהופך את השירים האלה בעזרתו של המעבד שלנו.
מדהים.
באמת, אין מילה, מדהים. הוא גם כאדם וגם כאיש מוזיקה, אמיר לקנר, שהפך את הלהקה הזאת פתאום ל... להקת בנים ששחרה.
כן, אמרת להקה וזה בדיוק זה, זה נשמע מלהקת להקת בנים כזאת. אבל אתם גם אומרים לי, לי הצופה, אתם אומרים לי משהו בעצם זה שבשבוע אחד אתם עושים את לוקח את הזמן ובשני את האוהבים את האביב?
אני חושב שהמסרים הם, אנחנו מתחילים בזה שאנחנו אומרים לנו. אם אתה אומר לעצמך באמת, אז זה גם עובר הלאה. זה לא שאנחנו יושבים ואומרים... מה נגיד השבוע? אולי צלת תמר זה מייצג את מה שאנחנו... לא. יש אהבה גדולה, אתי וגלית מביאות רשימת שירים אינסופית ומתחילים להתפלפל עליה, ועד שנבחר השיר, והסיבות הן באמת אהבה פיור. נקודה, אוהבים את הדבר, רוצים לעשות אותו.
נכון, אבל יש כאלה...
ואם אתה עושה משהו מאהבה...
אז הוא מגיע להמונים, כמו שאנחנו רואים במקרה הזה. מה את אומרת בכל זאת, אתי, כן יש חיבור שבועי?
לא, אני אומרת, בכל זאת זה כיוונון, לא שבועי, אבל יש כן כיוונון, זאת אומרת, זה לא מגיע משום מקום. נגיד, המשפט, דווקא לוקח את הזמן, זה היה רעיון של מוני, והוא פשוט נסע ברדיו, באוטו, והוא שמע ברדיו את השיר, ופתאום דווקא השורה, אם אני רואה זקן, אשמע בעצתו. וזה היה אותו שבוע שהתעסקו כל הזמן עם בתי האבות והזקנים וזה. אז פתאום הוא אמר, וואו, זה שיר שאנחנו חייבים לעשות. וגם כולם אוהבים את יצחק לפטר כמובן, וזה שיר מקסים. וגם האוהבים את האביב, זה פשוט היה חג הפסח, וחיפשנו שיר אביב שלא שחקו אותו. ושהוא...
זה מצחיק, את יודעת איך הצינור הוא אחר, כי אני יושב מול המסך ורואה את הדברים ואומר, רגע, מה הם רוצים לומר לי עכשיו? ומתחיל לחפש בין המילים, בין השורות, בין הצלילים, ואתם יושבים ואומרים לי עכשיו, זה פשוט שירים יפים שאנחנו רוצים להביא לצופים החדשים שלנו אולי.
לא רק, גואל, בגלל שתמיד, כמו שהייתי הרגע סיפרה את הסיפור של מוני, יש משהו אסוציאטיבי, במילה, בשורה, בביצוע, במי שכתב, נגיד הסיפור של צלת, תמר, מזרם, שמעת את הפודקאסט המדהים על השיר הזה.
כמובן שלנו.
של רומטי.
כן, כן, כן.
כן, כן. עכשיו, אני זוכר ששלחו לנו את זה, ואני יושב בבית ופותח את זה, וכמו ילד ששומע אגדה, אני לא מאמין למה שאני שומע. עכשיו, את כל זה אחר כך שמעו בשיר.
בלש, בלש, בלש ממש.
מדהים.
בוא ניקח את המאזינות והמאזינים שלנו לעוד רגע קסום אחד, ונתחבק כולנו. בואי נתחבק.
אם קצת עצוב לך, רע וכואב, אם את זקוקה לי, יש לך גבר אוהב. אם את שוכבת שם לבדך, תני לי בחושך לאחוז בידך. בואי נתחבק, נלך לאיבוד,
בואו נתחבק, נלך לאיבוד. את מופתעת, אתי, מההצלחה הרבה הזאת?
האמת שקצת כן, כי איכשהו בשנים האחרונות המוסיקה בטלוויזיה תפסה רק את הכיוון של התוכניות הריאליטי של המוסיקה, שיש שם אגב אנשים סופר מוכשרים יוצאים משם, אבל כאילו סתם לעשות שיר יפה בטלוויזיה לא יצא הרבה זמן, בלי קשר לתחרות וכוכבים נולדים, אז פתאום התגובות לשירים זה ממש מפתיע, זה מפתיע ומקסים ומחמם את הלב ומרגש ו...
וניסית ניסית לנסח לעצמך למה?
יש משהו שהחברים המקסימים האלה והמוכשרים אמרו ככה תוך כדי שיחות שאנחנו עובדים, כשחיפשנו את הכיוונים שלנו, לאן צריך ללכת, אז הם אמרו מה תמיד עבד בזה או זה. משהו, אנשים התחברו לתחושות, אנחנו כאילו הצגנו את התחושות של הציבור, שחברת החשמל מבאסת אותם, של הסרט ביום שישי שכולם רואים, כאילו גם דברים כאלה וגם דברים כאלה, אנחנו היינו איזה מין ססמוגרף כזה של תחושות, יותר מאשר סטירה ויותר מאשר פרודיה ויותר מאשר נונסנס, כאילו אנשים נורא הזדהו, ויש משהו באופן שהם מעבירים את השירים ובשירים האלה ובשקט
יש לי תחושה של געגוע פשוט, אתי. אולי זו ההגדרה שלי במילה אחת בלבד.
אני חושב שבזהו זה, במקור, מה שהיה אז, באמת אתי דייקה מאוד. אני חושב, מעבר לסטירה נקודתית פה, שאתה מדבר על איזה נושא, המצב רוח ברחוב היה על המסך, תמיד. תמיד, תמיד, ולא משנה מאיזה כיוון התקפנו, בעצם הבאנו את ה... אתה יודע, אתה יושב עם חבר שלך בים, ואתה משוחח על משהו, ואחר כך אתה רואה לא את השיחה, אלא את המצב רוח שהיית בו בטלוויזיה. זה דבר אחד. דבר שני, גם כקומיקאים, עזוב רגע את השירים, אנחנו להקה, אנחנו לא אינדיבידואלים בתוכנית זה או זה. תמיד הסתכלנו אחד לשני בעיניים, אתה יודע. בתוך כדי, כולל הטעויות, כולל הצחוקים, כולל הכל. וכלהקה אתה מנגן ביחד, יש איזה ממוצע שכל אחד, כמו סינרגיה כזאת, שהסך הכל יותר חזק מהבודד.
יש לי תחושה שאתה הולך להגיד לאתי שאתה רוצה קיסריה אחרי קורונה.
לא, 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 אפשר אגב...
אני הייתי בא, אבי.
בחצר של אתי, נשאיר לנו עם
גיטרה. לא, אבל באמת, זה לא דווקא אהבת הציבור הכל כך גדולה לשירים האלה, לגעגוע הזה, לא גורמת לך לחשוב, רגע, אני לא רק קומיקאי שיודע לתזמן שיר, אלא אני גם כלהקה, כאנסמבל, יודע לשיר?
תן לי לנסות רגע. ערב טוב, קיסריה. כן, יכול לעבוד. אנחנו נשמח תמיד, אגב, באמת. יצא לנו לא מזמן, רק מוני ואני יצא, שהופענו ביחד עם גידי בערב שאתי ערכה גם לילה גוב, גם ההופעות של לילה גוב, עם הרבה זמרים, והופענו שם, גם עשינו מרחון וגם שרנו, והאמת שאתה מדבר, גואל, אני אשמח.
אבי, אתה היית באירוויזיון, בוא לא נשכח את זה, בן אדם, גם אם אתה רוצה לשלוח וגם אם אתה לא רוצה לשכוח.
אני נציג מדינת ישראל. אגב, גידי ואני משביצים בזה או זה בין לחברים, אנחנו היחידים שהיינו באירוויזיון, שלושתם לא היו.
מי הגיע יותר גבוה בניקוד?
אני חושב שכוורת באחד.
אוקיי.
באחד. אני חושב שהם היו מקום שביעי ואנחנו שמיני. זה ויכוח בין גידי.
אין, לעולמים גידי יוכל לתפוס עליך תחת. פשוט אין מה לעשות.
אגב, הוא לא צריך, אני נותן לו מראש. תשמע אותו שר.
מילה לסיום, אתי, ברשותך. מה התוכניות מבחינה מוסיקלית לעתיד, לתוכניות הבאות?
אנחנו ממשיכים לדון בזה כל פעם מחדש, אבל בחרנו כמה שירים, אני רוצה לשמור את זה בתור הפתעה, השבוע, אבל אנחנו הולכים לעשות את שני תפוחים של צביקה פיק ואהוד מנור.
נייס. אז שני תפוחים בתוכנית הקרובה של זהו זה בכאן 11. אני מודה לכם עד מאוד, אתי ענטה ואבי קושניר. לעונג, תודה שהייתם איתנו הבוקר.
תודה רבה.
תודה, יום טוב.
כאן הגיעה לסיומה תוכנית נוספת של גם כן תרבות. כרגיל, אנחנו שולחים אתכם לעמוד הפודקאסטים שלנו, עמוד ההסקטים, בכתובת kan.org.il/podcast, שיהיה לכם מה להאזין. תודה שהייתם איתנו.